אז לצערי אני שוב מקדיש את השיעור לרפואות השלם של רבי יהודה יעקב יצחק הכהן בן לאה, שהקודש ברוך ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים. אני עכשיו בא בניחום הלם של יהודי שבמשך תקופה ארוכה משתתף בשיעור הזה, הוא יושב שבעה על פטירת אשתו ברחוב חידה, הרב יעקובזון. ולפני כן הייתי בשבע ברכות האחרון לנכד הבכור שלי שהתחתן בשבוע שעבר, אז היום הלכנו גם לבית המשתה וגם לבית הערב. וכשאני ישבתי שבעה והמונים באו לנחם אותנו, אמרתי לאנשים רבים, חכמינו אומרים, טוב ללכת אל בית האובל, נלכת אל בית המשתה, ואני אומר, טוב מזה ומזה ללכת לבית המדרש. אז שנזכה תמיד להיפגש בבית המדרש, בשעשוע של תוירה, שנים רבות טובות. אז השבוע נצטווינו ברוב מתנו את הכהונה, ובאים שם מתנו את הכהונה גם במצפית יוין הבן. אך פוד היטיב דז בכלי רעודם. ובדוי המבן קודש טיב דה ביחד וכתב חמש שקולם בשקל הקודש עצרם גיירו. והיום הנושא איננו ממש בדיון הבן. אבל שאלה שהתעוררה בפדיון הבן, והיום אנחנו נעסוק בשאלה כללית. בעיניי סוגיה מרתקת עד למאוד. האם אפשר לשדות את הבן בשטרי כסף או בצ'קים? בכל השיעור השבועי בקונטרסט שלפנינו הוא לקט של שלוש תשובות במנחזוש. חלק א', חלק ב' וחלק ג'. לקט של שלוש תשובות. ערב הבית, תוכלו ללכת הביתה וללמוד. ג' עדיין לא. מן חסור שחלק ג' נכנס השבוע לדפוס, ואני מקווה שבקרוב הוא יהיה גם על שולחננו. אז נשאלתי לפני שנים רבות על ידי יהודי יקר שגדל במשפחה שומרת תורה, משפחה מודרנית, ובאיזשהו שלב הוא שוחח עם אביו על פדיון הבן, ואבא סיפר לו אצל איזה כהן הוא פדע אותו, ואבא מספר לו משיח לפתומו, אני לא זוכר אם נתתי קש או צ'ק. כך מספר האב לבנו בפדיון הבן. ופוני בא לשאול אותי בחרדה האם הוא פזוי, אולי הוא צריך לחזור ולבנות את עצמו. ואמרתי, התשובה שלי הייתה, זה באמת תלוי אם הוא נתן קש או צ'ק. זה נפקא מינה גדולה להנחה. שהרי למדנו בבחורת דפנון על הפומות אלף, שאין לבדות את הבן בשטורי סבודם וקרקוי. יש כמה מדיני תוירת, שלגביהם חישו חזל בכלל ופרט הכלל, שצריך דובר המטלטל וגופוי מומוין. בדיני שומרים, בחי ושבועס, בפדיון הקדש ובפדיון הבן. ודענו גדולי הפויסקים בדורות האחרונים, מה הדין שטרי כסף, האם זה גופוי מומוין או אין גופוי מומוין, האם אפשר לבדות את הבן בשטרי כסף. הראשון וראש המדברים, חסם סויפה בשתי תשובות, יורד עצם מקוף למדר וחושב משבוס למקוף פייסאי. וחסם סויפה מתווכח עם השויר, השויר שפנה לחסם סויפה רצה לומר, ששטרי כסף דינם ככל שווי כסף, ואפשר להתחיל לבדות את הבן בשווי כסף. רב כהנא שוקל סודרה בפדיון הבן, למדנו בקידושין דף ח', רב כהנא לקח סודר לחסות את ראשו, והוא נהג כך להתחיל. אז השואל אומר, ששטרי כסף אין דינם כשטר שפסו לפדיון הבן, מכיוון שזה עובר לצורך. וזה עובר מיד ליד, וזה לא דווקא למוטב בלבד, אלא כל אדם יכול לעשות בו שימוש חופשי לקנות ולסחור, ולכן דינו כשווי כסף לכל דבר, והסמסוי וחולק עליו. ולדעת הסמסוי, וזה לא תלוי באופן השימוש מצד מציאות החיים, אלא בדבר המהותי. ומכיוון ששטרי כסף הם אין שטרות, והממשלה שמנפיקה שטרות האלה עומדת מאחריהם, ותיאורטית אדם יכול לפנות לאוצר המדינה ולבקש תמורת השטרות בכסף, בזהב, במתכות יקרות, ולכן זה עומד לראיה בדינו כשטר. אלא שמטעם אחר אומר החתם סויפו, שטרי כסף דינם כגופוי מומוין, מצד דין הדמלכוס הדין. או מכיוון שלפי דין המלכות חייבים לקבל שטרות האלה, דינם כגופים המים. ולפי זה אומר אסר סויפר, תלוי לגבי מה. בכל הנוגע לדיני ממונות, דין את המלכות הדינה. ומצד דין המלכות יש להם דין שווי כסף, גופים המים. אבל לפי דין הבן זה לא בן אדם לחבר, זה בן אדם למקום. ולכן אין רלוונטיות לדין את המלכות הדינה לגבי פדיון הבן, ולכן לגבי שאר ההלכות שלגביהם אמרו חז"ל, אין גופי ממון לא תקף, שטרי כסף גופי ממון, מצד דין את המלכות, אבל לא לגבי פדיון הבן. וכך פוסק אסם סויפו. בן גילו של אסם סויפו הוא בר מעטלי הישמח מוישב. כבר סיפרתי כמה פעמים על מערכת היחסים המעניינת בין שני גדוי ליוילוב, הישמח מוישב אסם סויפו. היו ידידים בנפש, אף על פי שהיו הרבה ויכוחים ביניהם, והם יזכו שתי עולמות, כאשר הישמח מוישב היה אדמור גדול ומנהיג לחסידים, אבי השושלת של קייטלבוים, הסף מרלב, היה נכד של הישמח מוישב, גם הקרויסם רב מוישב ורבי היה נכד של הישמח מוישב, ואסם סויפה שייצג עולם אחר, וגם בהלכה הזו נחלקו, ותשובס, היי שב מוישי יודע, נון היי, הוא חושב ששטרי כסף דינם כגופי מומוין, גם לגבי פדיון הבן. באוכל שולחון, יורדי, שין היי, באוכל פדיון הבן, סיף יוסס, אף על פי שהוא נוטה שזה גופי מומוין, בכל זאת מחמיע לגבי פדיון הבן, וכנראה שהוא חושש לשיטס אסם סויפה. 50 שנה אחרי אסם סויפה, בתשובת אוינג יומטב, יורדי אסם הקוב בייס, ואוינג יומטב היה רבה של ביאלסטוק, מגזרי לליטר, והוא כותב, זה תלוי, מטבע גופי מומוין, שטרות אין גופי מומוין, משום שהשטר הוא נייר, הנייר אין לו כל שווי, כל שוויו זה רק פראי שבו, ולכן דינו כשטר, אי אפשר. יכול להיות מזויף, אבל כן, הולכים אחרי הרוב, מן הסתם הוא לא מזויף, אבל מכל מקום, המטבע יש לו ערך מזויף, אבל פי שהערך שלו בשוק הוא מעל ומעבר לערך העצמי של המתכת שממנו המטבע עשוי, אבל זה כמו לדידי שווה לי, ולכן מכיוון שבכל זאת יש לו ערך עצמי גופוי. אני לכשעצמי לא כל כך יורד בסוף דעתו של אסם סויפה, וגם דבריו של האוינג יום טוב לא נהירים לי. מה שאומר אסם סויפה שגוף אמו מצדינה זה מחוס עדינה לא מובן לי משתי סיבות. קודם כל, אני לא חושב שיש חוק שמחייב אדם לקבל כסף. לא מודע, אבל אני לא יודע מה היה המצב החוקי לפני 200 שנה בצ'כיה או בסלובקיה או בבוהמיה, אני אפילו לא יודע איזה שלטון היה, אז אני לא בקי בחוקים שווה. אבל גם אם יש חוק הזה, החוק בדרך כלל לא עוסק בהגדרות. החוק עוסק במה שמותר ומה אסור. וגם אם נניח שיש חוק שחייבים לקבל כסף, אבל איך זה הופך לגופי מומן? איך זה משנה את המהות של כסף? וממש, אם זה גופי מומן, מה החילוק יש בין אדם למקום ובין אדם לחברו? הלו זה תלוי בהגדרה, אם כסף זה גופי מומן, זה אמור להוגיל גם לגבי פדיון הבן, אם אין גופי מומן, גם אין דין שומרים. אז מה הסברה יש לחלק בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות שבין אדם לחברו? לא ירדתי לסוף דעתו של אסם סויפה. ואוינג יום טוב אומר, מטבעות זה גופוי מומוין, וגם זה לא מתיישב על הדף, מימן עכשיו. אם הכסף מצד שהוא אוי ולסוי, אין גופוי מומוין, למה מטבע זה כן גופוי מומוין? הלא מטבע זה הליך חוקי. בסופו של דבר זה כסף. ואף אחד לא לוקח, אוסף את המטבעות בגלל שמסויות ממתכת מסוימת. ערכם המעשי, השימושי, הוא בהיותם כסף. ולכן לא מסתבר כלל החלק בין מטבעות כסף ובין שטרי כסף. החזון איש ביורד היה חלק בין סמן קי"ד. אומר החזון איש, ועיקר דבריו הם כדעתו של השואל וסם סויפה, שסם סויפה דוחה את דבריו. והחזון איש אומר, לא חשוב מה המהות הראשונית של כסף, אבל מכיוון ששימושו, קונים את תמורתו, הוא לא מהווה ראיה, הוא לא עשוי לגבייה, אלא לקנייה, למחירה, למסחר, גופי מומן לכל דבר, כך פוסק החזוניש. ובמנחס דושה בחלק הראשון, סימן למזיין, בתשובה לאותו הוא שואל, הרחתי בסוגיה זו, ואני כתבתי שעד כאן לא ינח לקרוע אלא במצב שיעד לפני 90 שנה, משום שהכסף פשט צורה, לבש צורה, ובמשך הדורות השתנה עד למאוד, כמו הרבה דברים בחיינו. בימי קדם, לפני אלפי שנים, רוב המסחר נעשה בעסקי בארטר, בעסקי חליפין, וכך אנחנו מוצאים במשניות רבות, המחלת פורה וחמור, וכיועי צבוי. אז בימי קדם אנשים היו רוצים לשוק, ובשוק לא רק קנו ומכרו, אלה בעיקר החליטו. מי שגידל חיטה היה מגיע לתת חיטה, והוא החליף חיטה בסעורה, בתאנים בשקדים, בפרה בחמור, וגמל בקרסים, ואנשים היו עושים עסקאות של קומודיטיז, של חומרי גלם, של בעלי חיים, וזה היה עיקר המסחר. ברבות הימים התחילו לסחור בכסף, ולמה כסף היה מבוסס על מתכות יקרות? כי זה עמיד, זה עמיד, אנשים רצו משהו ששומר על ערכו לימים רבים, שהוא לא מתבלש, שהוא לא קלה, שהוא לא נרכב, ולכן התחילו לסחור עם כסף. ומכיוון שקשה היה לסחור כסף בגלל משקלו ממקום למקום, התחילו להשתמש במה שנראה כגרסה הראשונית של צ'קים, של והכסף שינה צורה, פשט צורה ולבש צורה. ובימי קדם היו מטבעות, אבל עיקר הערך של המטבע היה תלוי בסוג המתכת וגם במשקלו. שקל בימי קדם זה מידת משקל, זה לא רק שם של מטבע. שקל כסף היה כסף במשקל של שקל, וזה היה הערך של כסף. והמצב השתנה, ובמשך מאות שנים שטרי כסף היו מעין שטרות, ותיאורטית אדם יכול היה לגשת לאוצר המדינה ולבקש תמורת השטרות שלו, שהמדינה תיתן לו תמורה במתכות יקרות. וזה היה המצב בימי הסמסוי ובימי האויניג יומטב, ואולי גם בימי החזניש, אני אומר אולי, אולי החזניש לא היה מודע העובדה שבשנות ה-30 בארצות הברית, ב-1930 ומשהו, ארצות הברית שינתה את השיטה ובעקבותי הרוב העולם כולו. והיום, עם כסף, אתה לא יכול לבקש תמורה מאף אחד. והמדינה לא מחויבת לתת לך דבר. ומדינות כבר לא מחזיקות אוצרות של מתכות יקרות. כסף זה כסף וכסף בלבד. והסיבה שמדינה לא מדפיסה כסף ללא סוף, כי אם מדינה מדפיסה מדי הרבה כסף, היא לא נהיית עשירה יותר, היא נהיית ענייה יותר, וכשיש מדי הרבה כסף זה גורם לאינפלציה. וזו הסיבה היחידה שמדינות לא מדפיסות כסף כדי להיות מדינות עשירות, זאת אומרת, יהיו מדינות עניות יותר. והיום, לדעתי, כולי על המועדה, כששטרי כסף הם גרופוי מומוי, נעד כאן לא ינח לקרואה לבימי קדם, משום שבימי קדם הערך של הכסף לפחות במישור התיאורטי. זה לא קרה, אבל תיאורטית אדם יכול היה להגיע לאותה מדינה עם שטרי כסף ולבקש את תמורתם בכסף או בזהב, אבל זה כבר לא קיים. ולכן בימי קדם, הסמסוי הסבור היה שדיני שטרי כסף כדיני שטרות, כי כל הערך שלהם בעובדה שאפשר לגשת לאוצר המדינה ולקנות. ויש תשובה מאוד משעשעת באיגרס מוישי, יודע חלק בעצם עם קוף יודעת, באמת תשובה משעשעת, כי יש גם תיאוריות מאוד מעניינות מה זה אינפלציה, למה ערך הכסף יורד. אז מוישי כותב שדווקא בתקופה האחרונה, המדינות, הממשלות שינו את הגישה שלהם, וכבר לא מוכנות לתת תמורה, תמורת שטרי הכסף. אז למה אנשים עדיין מחשיבים את הכסף, שואל רב מוישי? משום שמדיין לא יודעים שזה לא שווה כלום. וככל שיותר ויותר אנשים מודעים לסוד, שהמדינה לא מוכנה לתת תמורה לכסף, ולכן מחיר הכסף יורד, וזה גורם אינפלציה, כך כותב איגרס מוישה. יורד חלק בעצם קוף יודל, וזו תיאוריה כלכלית מאוד מעניינת. מה גורם לאינפלציה? יש תיאוריות אחרות גם כן כמובן. אבל מקום מוכן. בזמננו, אני הסעתי כולי על הממוידה, שכסף גופוי מומן, כי אין לזה שום דמיון לשטר, זה לא אמור לגבות, אף אחד לא משלם. משהו מכוח השטר של הכסף, אלא שעדיין יש מקום לשאול. אולי ההגדרה של גופוי מומן זה נהנים מגופו. אויכלם ומשקים נהנים מגופם, באכילה ושתייה. כלי עבודה נהנים מגופם, כלי אוכל נהנים מגופם, בעלי חיים נהנים מגופם. אולי זה הגדרה של גופוי מומן. ולפי זה כסף, אולי לא גופוי מומן, משום שאתה, מתי אתה נהנה מהכסף? רק כשזה כבר לא שלך. כשאתה נותן את זה למישהו אחר ואתה מקבל תמורה, רק אז אתה נהנה מהכסף. יש אנשים שנהנים מהכסף כאשר הכסף מונח בבנק. זה הנעתם. אבל אנשים חכמים נהנים מן הכסף רק כשהם נותנים את הכסף למישהו אחר. אז אולי זה לכשעצמו אין גוף ומומן, כי אתה לא משתמש בגוף הדבר, אלא להשיג תמורה. אבל במקום שבא ושתם היו שם מפירש. ובבבלי ההגדרה בכל מקום במערך הרי שעת אין גוף ומומן, היו שם מכתוב שטוריס עומדים לראייה. וזו ההגדרה של אין גופוי מומן, ולכן שיטרי כסף בזמננו שאינם עומדים לראייה. ואף מדינה בעולם לא מבטיחה לתת תמורה למי שיגיע לאוצר המדינה עם מזוודות של שטרי כסף, שוב אינם עומדים לראייה, ולכן בזמננו לדעתי כולי על ממועדים ששיטרי כסף גופוי מומן. מה שאין כאפשר, ולכן אמרתי לאותו פרוני כפי שכתוב את שם ממ"ז במכסו שבחלק הראשון, כדאי לברר, מה בפדר אותך בשטרי כסף או בצ'ק, אם אתה לא יכול לברר, ושמעת מה אבא שהוא לא זוכר, כדאי לסתות פרפיליון בלי ברכה. כי בשטרי כסף אפשר לבדות, ובשטרות צ'קים אי אפשר לבדות, כפי שנראה בהמשך השיעור. ומכאן, בשאלה נוספת, שבו דמתי במחסו שחלק בייס, כמדומני, סימן סמך זין. ושם נשארתי בקשר למנהג נפוץ ביותר, ואני לא מתלהב מהמנהג הזה. מנהג שעושים פדיון הבן עם מטבעות ישנות שאינם אוי ורצוי, חפה בארצות הברית היו דולרים וחצאי דולרים עשויים מכסף. ויש מי שחושב שזה חומרה גדולה לפדות את הבן בכסף. ולכן ישנם כהנים, ולאו דווקא כהנים שיש להם שיטי, לא שיטי, מטבעות שעשויים מכסף, ובדרך כלל זה בא בעטיפה דקורטיבית, וזה, וקונים את זה מן הכהן, ואחר כך נותנים את זה לכהן בפדיון הבן, ואני חושב שהמנהג הזה, חוץ מתמונות יפות וטקס יפה, הוא מנהג שאיננו טוב, ויש בו פיקפוקים. עדיף לתת כסף. לא נראה טוב, לא נשמע טוב, לא מריח טוב, להוציא כסף ולתת לכהן בפדיון הבן, אבל זה לך התחיל. כי כתוב בסימן שין היסיף חס, מי שנותן פדיון הבן לכהן ואומר, אחזירי לי, אין בנוי פודוי. אף על פי שבדעבוב במסכת קידושין כתוב להן, יש מתונה לנפלת ושמי מתונה לגב בפדיון הבן. אבל בסעיף חס אנחנו לומדים שיש הבדל בין מתון על מנת להעביר, שזה קשה רק כשמדגישים שהמתנה היא מתנה גמורה ונצחית, אלא שיש תנאי שאתה צריך להעביר. אבל כשזה לא ברור שהמתנה היא מתנה גמורה ויש תנאי שצריך להעביר, אלא אדם סותם בלשונו ולא מפרש ואומר, אחזירם לי אין הבן פודוי. כי זה איננו מתנה גמורה, והשך מוסיף. גם אם הוא לא אמר דבר, אבל אם מובן בין שני הצדדים שצריך להחזיר, גם כן יש לספק אם הבן פדוי או לא. אז יש כמם כאלה שקונים את זה. הכהן יש לו את המציאות היפות האלה, וקונים את זה מן הכהן, ואחר כך פודים ונותנים לכהן. אבל הקניין הזה כל כולו ירומה, ברור שזה לא עומד למכר, הכהן צריך את זה בשביל הקליינט הבא, בשביל הפדיון הבא, ולכן הקניין הזה הוא הרומה. תויסקים רבים סבורים שלגבי דיורייתא אין סומכים על הרומה. זה נכון שמכסו של סבור אחרת, ובחלק בית מכסו שיש תשובה ארוכה שבו אני מוכיח שגם בדיוראי זה אפשר לסמוך על הרומא, אבל תשאלו אותי אם כדאי לסמוך על המנחסו שנגד רבים מן הפויסקים ובוחרם הבחור שור, אינני בטוח. ולכן, בשביל מה? מדובר במצווה דיורייסה, למה נכנס להרומה? למה לקנות בהרומה כאשר כולי אנחנו מועידים שהכהן איננו מסכים למכור, אלא אם כן הוא יקבל את זה בחזרה. אם לא תיתנו את זה בחזרה, הוא יתבע אותך לדין פער, הוא יעשה הכל כדי לקבל בחזרה. אז בשביל מה לכנס לספקות? אם קונים את זה מן הכהן, זה הרומה. הם לא קונים את זה מן הכהן. אז זו שאלה של על מנס להרציע. מתון המנתה זה קשר, אבל אם זה לא מתנה גמורה, זה לא קשר. ומה החפץ? מה החפץ יש במנהג הזה? הלא אפשר לך תחילה לבדות במטלטלים. כך נהג רב כהנא, שוכב סודרה בפדיון הבן, לא מצינו מי שאומר שיש הידור לך תחילה להשתמש בכסף. לא מצינו כל מקור שיש בזה הידור. אז אם רוצים משהו יפה, לא שטרי כסף, זה לא נראה טוב. אני הייתי מציע שיבדו את הבן תמורת גביע כסף. והשתמשו בגביע הזה גם לברך את הברכות בפדיון הבן, בברכת המוזן של סודס מצווה של פדיון הבן. אפשר לתת גביע כסף. עדיף לתת מתנה גמורה של שווה כסף, של שווה ומשקולים, מאשר להתעסק במטביעות שאינם אוי ולסוי טוב. ויש בהם הרומה ומתון המנת לאחר, ודברים שאינני לואה בהם חומר גדולה, אלא להפך חומר דעות זה לדי כולה, ולכן אני לא ממליץ על המנהג הזה בפיני רבי. אז הסברנו קצת את ההשתלות, השתלשלות של כסף ושטרי כסף, וכאן אני מגיע להערה עצומה של החזוניש. ובחזוניש, במקור שציינתי מקודם, החזוניש יורד עצם מן עין בייז, או יסחטטיו, שואל שאלה עצומה, והשאלה ראויה לחזוניש, כי רק החזוניש חקר ודרש ושאל שאלות ביסוד הסתור שאחרים לא עלו על דעתם, שואל החזוניש שאלה גדולה. כל הגזרון המשאל מקישה את הגזלו, וזה לא רק דין בגנה וגזלן, אלא גם במעזק. אם גנבת דבר ששווה 100 שקל, אתה צריך להזיר 100 שקל. אם החסד בעין, אתה לא צריך לשלם כסף, אתה מזיר מה שגנבת. אבל אם הוא התקלקל, או שהשחטת, או שתקלת, או שנאבד, או שנפלט, ואתה צריך לשלם תמורה. אתה צריך לשלם כשעה עשה גזלת. כמה היה ערך הדבר שגנבת אז בשעה עשה גזלת? לא מסתכלים על שעת התשלומים, אלא על שעה עשה גזלת. וכך הדין גם במזק. מי ששבר חפץ של חברו, או עשה תאונה ברכב של חברו, הוא צריך לפצות אותו, הוא צריך לשלם את סכום הנזק בשעת הנזק. שואל החזון, זה דין דיוראי, זה חזר עמדו הלכה הזו ממה שכתוב באיסור זה כדי להשג לזה. איך יכול להיות שדין דיוראי זה תלוי בהמצאה של בני אדם? הלא אנשים המציאו את המושג של כסף. אז איך היינו מקמים את הדין של כל הגזון המשל המקשה של כסף אילולי האדם היה ממציא את המושג כסף? איך היינו אמורים לקיים דין דיורייס שכל הדברון המשל מקשה עסק זילה? מי שהמציא האדם את מושג הכסף, אפשר לבדוק כמה היה שווה פרה לפני שבועיים ביום שפרוני גנב את הפרה. וזה הסכום שצריך לשלם. אילולי שהאדם היה ממציא את המושג כסף, איך היה אפשר לקיים את הדינים של תשלום ממון? אם זה מזק או גנב או גזלן. והחזוניש מציע שלוש דרכים מדהימות. בעיניי שלוש תירוצים פנטסטיים, ואני מתקשה לקבל את שלושתם. קודם כל אומר החזוניש, דרך ראשונה, היינו גוזרים על המזק, על הגן, על הגזלן, לשלם לפי כוח הקנייה. דהיינו לפי מדד יוקר המחיה. ואני תמיה, אם אדם לא היה ממציא את הכסף, ודאי שלא היה ממציא מדד יוקר המחיה. זה ודאי הדבר לא טבעי, וגם להמצאה של בני אדם. והוא משתנה ממקום למקום, ממדינה למדינה, איך מרכיבים את הסל, שלפי הסל הזה של טובים ושירותים, אנחנו קובעים את מדד יוקר המחיה. בימי קדם, מה זאת אומרת מדד יוקר המחיה? של איזה מוצרים? של איזה מצרכים, של מה, על החיטה עלתה והסעורה ירדה והתאנים עלו והשקדים עמדו במקום, ואיך אפשר לקבוע את כוח הקנייה של דבר מסוים, מול מה, מול איזה דברים, מול איזה סל. ולכן התשובה הזו לא מתיישבת על הלב. לפני אלפי שנים אנשים כבר סחרו בכסף, אבל המושג של מדד, של יוקר המחיה, הוא מאוד מודרני, ולכן זה ודאי לא מספק וזה לא משיב על שאלתו הגדולה והעצומה של החזון איש. גם התירוץ השני, לפי מתכת יקרה, אבל יש הרבה מתכות יקרות, ואיך נחליט לפי מה? אז כמה זהב או כסף נתנו תמורת פרה, תמורת כלי, אבל לפי מה נקבע, לפי זהב או כסף או נחושת? בימי קדם אנחנו רואים שהשתמשו בעיקר בשלוש סוגי מתכות ככסף. היו מטבעות של כסף, של זהב, של נחושת. אז לפי מה? לפי איזה מנשא נקבע? התירוץ השלישי של החזון איש הוא המדהים ביותר. מכיוון שיש דין, כל הגזון המשלם בשביל הצל, זה מחייב אותנו לתקן ולמסד מערכת של כספים כדי לקיים את דין הצל של כל הגזון המשלם, כשאר זה כדי מכיוון שאין אין כסף, אי אפשר לקיים את הדין הזה, אז דיני המומן שבטור הם מחייבים לתקן ולמסד מערכת פיננסית שמבוססת על כסף. זה התירוץ השלישי של החזון איש, ושלושת התירוצים הם חידוש עצום. ולכן אי בדידי טליה הייתי אומר תירוץ רביעי, ולדעתי זה גם הוא מפורשת בפסוח עם דף מונדה על הכל. שם אמרו חזל, שלושה דברים נבראו, ואין מלא נבראו, ראוי היה שיברו. השון מעניינת של חזל בפסוח עם נבראו, מה הם שלושת הדברים? על המייס שיסריח, על המייס שישתקח מן הלב, ועל התבועה שתירקב. שלושת הדברים האלה הם גזירת שמיים, כך ברא הקודש ברוך הוא את עולמו, את עולמו לפי חוקי הביולוגיה. טבע המס שירקיב ויסריח, וזה טוב, כי אחרת לא היו קוברים מתים. ומכיוון שהמן עלול לקלקל את צורתו, ומשמחו את המס בכל העולם כולו, לא משים את המס זמן רע ומביאים אותו לקבורה. על המס שיש תקח מן הלב, אילולי השכחה, ואולי הזמן שמרפא את הפצעים ואת הכאבים, לא יכולנו לחיות. לא יכולנו לחיות לנצח עם הצער של העבר בימים הראשונים, כאשר אדם הולך לבית עולמו. וגם זה, כך ברא הקדוש ברוך הוא את טבע עולמו, ואם לא נברא, בדין היה שיברא. והדבר השלישי, על התבואה שתרקב. כי אחרת לא הייתה חקלאות, אנשים לא היו עובדים, אנשים לא היו מתפרנסים. אם הפרי והירק היה עומד לנצח נצחים, כשהיה לאבד את האדמות ולהביא את היבול, ולכן שלושת הדברים האלה נבראו, ויש אומרים על המטבע שתעשי. כאן אני למד שהמטבע הוא דבר טבעי. הוא לא ביולוגיה, אולי הוא פסיכולוגיה, אבל גם זה טבעי. מי שברא את חוקי הביולוגיה והפיזיקה, ברא גם את חוקי הפסיכולוגיה ואת נפש האדם. והכסף טבוע בנפש האדם. ולכן, מימי קדם, אולי קין והבל, אני לא יודע איפה זה התחיל, אבל זה בטבע העולם. הוא כשם ששלושת הדברים הראשונים שכתובים שם בגמורה, דברים טבעיים, על המי שיסריח, על המי שישתקח מן הלב, על התבועה שתרכב. אז המי שיסריח ותבועה שתרכב, זה חוק פיזיקלי, הכל בלה, הכל מתקלה. על המי שישתקח מן הלב זה גם פסיכולוגיה. וזה טבע האדם, גם זה טבע האדם על המטבע שתצא. האדם מטבעו הוא סויכר. שני האנשים הראשונים שהיו בעולם, חוץ מאדם וחווה שהיו זוג, אבל קין והבל היו שני אחים, היו סויכרים. לא יודע אם אתם יודעים, אבל הטרנסקציה הראשונה בהיסטוריה נגמר בחירה. העסקה הראשונה בהיסטוריה נגמרה בטרגדיה. והמדרש מספר שקין והבל עשו הסכם ביניהם. קין לוקח את אדמת העולם, והבל לוקח את כל המטאוטרים. ואני שואל את עצמי, שויתם שבי יוילם, מה? היה מספיק מטאוטרים לכולם, היה מספיק קעקע לכולם, בשביל מה היו צריכים לעזוב חילופים? אבל זה טבע האדם, רצו לך, יש מספיק מהכל בשביל שניכם. לא, הם היו צריכים להתחלק. ואז, הבל אומר לקין, שוב, כל הבגדים שאתה לובש שייכים לי, תתפשט. והוא משיב לו, כך, פרח, תפרח באוויר, כי האדמה שאתה עומד עליה שייכת לי כמה קיים בערב יותר. זה היה הסופו של העסקה הראשונה שנזכה בהיסטוריה. אבל אנחנו רואים שאדם הוא סויכר, ולכן טבע העולם וטבע האדם על המטבע שתהיה, וזה תשובה של הסוף של החדש, לא יקושה מדי. כך הקודש ברוך הוא ברא את העולם. לא יודע אם זה ראוי לומר, האדם והמטבע כרוכים ירדו מן השמיים. ואדם, משחר נעוריו, המציא את המסחר, רצה לעשות ביזנס, רצה לעשות מסחר, רצה לקנות את העולם כמו קין והבל, והמציאו את המטבע, ולכן זה טבע העולם. יש גם טבע פסיכולוגי, וגם זה נברא על ידי הקודש ברוך הוא, לא רק טבע פיזיקלי, והוא שמלו חזר בפסוך המנון דונת המדבייס, על המדבייה שתי, גם זה נברא, ואם לא נברא, ראוי היה שיברא. וזה תשובתי על שירתו הגדולה, שירה חזונית גדולה באמת, איך יכול להיות שדין דיוראי זה תלוי בהמצאות של בני אדם, ואני אומר, כי גם ההמצאה הזו היא גזר השמיים, היא חלק של טבע האדם, כפי שלמדנו בפסוך המנון. אז עד כאן עסקנו בעיקר בדרכי האחרונה בקשר למהות של שקרי כסף, וציטטתי שתי תשובות במחסו של עכשיו, תשובה שלישית במחסו של חלק, ימר, איזה סימן, עד שספי, זה לא מנסן נשכחו בלעדמי. חלק ימר זה מקוף עליו. ודם דמתי בדין של צ'ק. אז האדם המציא את הכסף. הוא המציא גם את הצ'קים, כי בימי קדם, בדורות הראשונים, כסף היה מבוסס על ערך של מתכות ועל משקל של מתכות. וקשה היה לסחוב הרבה מתכת במשקל עצום ממקום למקום, וגם פחדו מגנבים ושודדי דרכים, פחדו שאנשים רוכבים, והיה בולט כשבאו מסקים של כלי, של מטבעות כסף וזהב, ולכן כבר לפני מאות רבות של שנים המציאו משהו מקביל לצ'ק. שאפשר לעשות בו שימוש ואין לו משקל רע ואפשר וקל להחדיו. והגרסה הראשונה של צ'ק אנחנו מוצאים בלבוש בחושב משפט סממם חס. כל מי שלמד חושב משפט מכיר את המושג ממרנה. וזה מעין מושג מאוד גולמי של צ'ק. במקום שטר חוב שיש בו שם של מלווה ולויבה, הממרנה היה מעין צ'ק שטר חוב לכל המוציא שטר זה. מצד אחד חתם מי שמתחייב לשלם, והוא התחייב לשלם לכל מי שימציא את השטר הזה, וזה הממרנה. שהפויסקים דנו בו בתחומים רבים מה דינו ומה גדרו, בעיקר השתמשו בו כדי לקבל כסף, תמורה לשטר הזה. ובאירופה לפני 500 שנה היו שני מרכזים מסחריים גדולים, אחד בצפון אירופה באמסטרדם ובדרומה בוונציה. והסוחרים היו עוברים מצפון לדרום, מדרום לצפון, ובמקום שיצטרכו לסחוס כסף איתם, באו מהשטרות האלה לפנקו שבוונציה. כך אנחנו מוצאים את גינת הברודים. גינת הברודים היה רבה של מצרים, אחד מקוראי הדור לפני 350 שנה. ובגינת הברודים אבן עזר, כלל דלת, סמניות דן על כסף שבפנקו בוונציה, לגבדיני ירושה, האם זה ראוי או מוגזק. כי יש כלל שבחור איננו נוטל פי שניים אלה בכסף, שהמוריש המנחיל מוחזק בו. כסף שראוי להגיע אליו, אבל עדיין איננו בחזקתו, היורשים יורשים גם את הכסף הזה, אבל בחור איננו נוטל פי שניים בראוי. ונשאל הגינס ברודים, על הכסף שנמצא בבנק או שבוונציה, אם זה מוחזק או ראוי, כאשר אדם שיש לו כסף שם, ונסע לבית עולמו, וישאיר ילדים ויש בחור, האם הוא נוטל פי שניים. וזה מדהים שהגינס ורודם לפני 350 שנה ויותר, מחלק באיזה כסף מדובר. הוא כותב שיש לחלק בבנקו שהוא של סיבוב וחילוף הסוחרים, שאותו ודאי מוחזק הוא, אבל שאר הבנקות שמניחים שם המון בקרן קיימת, והרוצה לחזור וליטול את שלו משם, לא ימצא ידם ברגליו, אלא על ידי הפסד של 10 ל-100, זה נקרא ראוי. אז הוא כותב שהיו תוכניות חיסכון, ארוכות טווח, ולא יכולת לקבל את הכסף תוך כדי המועד, אלא בהפסד, היית צריך לשלם קנס. זה ראוי, אתה יכול לקבל את הכסף באופן מיידי, אבל מכיוון שאתה תפסיד על ידי שבירת התוכנית, ולכן זה ראוי. אבל אם זה רק בבנקו של סיבוב וחילוף הסוחרים, זה נחשב מוזק. אז לפני מאות שנים אנחנו כבר מוצאים את הדברים הגולמיים של מערכת יותר מודרנית של בבנקים. וגם בתשובת מהר"ם חגי, שהיה בין אותו דור בסמ"ם, בתשובת שתי לחם, אנחנו מוצאים פלפול בעניין הזה. אז אלה היו הגרסאות הראשונות של צ'קים. אבל גם הצ'ק התפתח והתקדם, ובין גדולי הזמן יש 3 גישות. של אגרס מוישס והרב אליושיב והשבט הלוי ורבים אחרים. יש מי שאומר שצ'ק דינו כשטר. אגרס מוישס נתן לומר צ'ק דינו כשווי כסף ממש. גופי מומן, משום שרואי ולסויך. אני חושב שזה אף פעם לא היה נכון, והיום זה פחות נכון ממה שזה היה בימי קדם. ומוישה סבור היה שצ'ק הוא כמו כסף. אפשר להביא אותו מיד ליד, חותמים אחורה וזה אוי ולסויכר. אני לא חושב שאי פעם זה היה נכון, והיום ודאי שלא. היום כשהחוק מחייב לחתוך צ'קים למותם בלבד, פחות ופחות אנשים במוסדות מוכנים לקבל צ'קים מוסתפים על ידי אחרים. אנשים חוששים, אנשים לא רוצים לקבל, ולכן לא מתיישב על ידי כלל ועיקר לומר שצ'ק דינו כשווי כסף. הרב אליושיב סבור שצ'ק הוא אפילו לא שטר, כי הניסוח של הצ'ק אין בו התחייבות, אלא הוראות תשלום. מי קרא פה צ'ק בימיו? רב אנשים מעולם לא קראו צ'ק. כשאתה מקבל צ'ק, אתה מסתכל רק על הסכום, ואם זה חתום. לפעמים גם על התאריך. אבל אם תקראו את הנוסח מה כתוב בצ'ק, אין שם התחייבות לשלם. יש הוראה לבנק לשלם לפלוני. ולכן סבור רב אליושיב, אין איזה התחייבות, ולכן זה לא שטר, זה רק הוראה תשלום בלבד. ואני סבור, לא חשוב כלל מה הניסוח, אין בזה שום חשוב. מה שחשוב זה השימוש. ולכן בעיניי צ'ק הוא שטר לכל דבר. כמו שטר ארגון, הוא מסמך שמחזיק בו יכול לעשות בו שימוש אחד, לגבוס כסף ממי שחתום עליו, ולכן דינו משטר. לא חשוב מה הניסוח, חשוב מה המהות ומה השימוש שעושים בו. הלא נחלקו הפויסקים בימי קדם, אם שטר ראיה עושה קניין. במה הדברים אמורים? חזם נסחו את שטר המחר, וזה כתוב כבר בגמור. שטר מחר, הניסוח שלו, סודי, מחור לך, בייסי, מחור לך. ושטר מחר המוכר מסעיר, שעל ידי השטר הזה אני מוכר לך בית, אני מוכר לך שדה, אני מוכר לך מחר. אבל יש שטרות שמונוסחות כשטרי ראיה, לא כשטרי קניין. דהיינו, עדים חתומים שפלוני מחר לאלמוני בית זה, שפלוני מחר לאלמוני שדה זה. מי שמסר, המוכר מסר הרוכש שטר שניסוחה כשטר ראיה, האם זה יכול ליצור קניין? ורוב רובם של הפויסקים אומרים שאפשר לקרות גם על ידי שטר ראיה. כי התוצאה היא אותה תוצאה, והמהות היא אותה המהות. וגם שטר מחר, מה מהותו? לפני כחודשיים אמרתי שיעור כאן על יסודות הקניין, לפי מיטב זכרוני, פרשס בהר, דיברנו על דרת עובץ וקניונים, והזמנו. קניין שטר הוא על ידי הראייה שבשטר. המוכר מספק לקונה ראייה למכר. אז מה זה משנה אם זה מנוסח כך או מנוסח כך? אותו דבר אני אומר לגבי צ'ק. ולכן לדעתי צ'ק, דינו כשטר לכל דבר, ואי אפשר לחסות בו פיזיינה בהם, כי אין פועדים בשטורת, כי אין קופון מומוין. וזה מסכם ומסיים את תשובתי לשאלה שפתחנו בה את השיעור היום. פלוני פדעת בנו, הוא לא בטוח אם נתן שהכון נתן כסף, אם נתן כסף בנו פדוי, אם נתן צ'ק, אין בנו פדוי, כך נראה, אני עזדתי, וזה התוצאה של כל העריכות הגדולה שעסקנו היום. אז פתקנו את השיעור בהלכה מסוימת בדיני פדיינה בן, העובדה שאין פה את משתורת אבון הרקקוי, אבל בשיעור היום עסקנו בעיקר מה הגדר ההלכתי של שטרי כסף מצד אחד ושל צ'קים מאידך. ובשני התחומים הבאתי את דעת דורי הדורות. לגבי שטרי כסף עסקו האחרונים בהרחבה. לגבי צ'קים עסקו בעיקר דורי זמננו. משום שהצ'ק, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא המצאה מודרנית, אף על פי שגדול ישראל כבר דנו לפני יותר מ-300-400 שנה בווריאציות, בנוסחאות גורמיות של צ'ק, וזה שטר הממרנה, וגדול ישראל עסקו בעיקר בתחום של נחלויס. האם זה ראוי או מוחזק, פחות עסקו, בשאלה האם זה גופוי מומוין או אין גופוי מומוין. אז הצ'ק הוא כבר דבר מיושן מאוד, כמעט פרי-היסטורי. ובקרוב מן הסתם כמעט לא השתמשו בצ'קים, כי היום כרטיס אשראי החליף את הצ'ק. ויש המצאות יותר מודרניות שמחליפות את כרטיס האשראי. אז אולי בהזדמנות אחרת נעסוק מה הדין כסף שמועבר משות על ידי כרטיס אשראי. האם זה מוביל לקניין כסף, האם זה מוביל לפדיון הבן, מה הדין כסף וירטואלי, שלא נמצא מיד ליד, שאי אפשר לנגוע בו, שאי אפשר למשש אותו, אבל הוא כסף בסופו של דבר, הוא שווי, אבל הכסף הזה הוא מספרים, הוא דבר וירטואלי, הוא לא דבר אמיתי. ומגידו אל הזמן עסקו בשאלה הזו, ואני עזדתי דינו ככסף לכל דבר. אז היום עסקנו בסוגיה מסוימת, אבל בפרשת קורח, לפחות בחלק השני של השיעור, אני בכל שנה עוסק באותה סוגיה. מה יש לדבר על קורח, אם לא על קורח? זה הסוגיה של פרשת השבוע. על הריב והמחלוקת של קורח על מוישה ואהרון, ועל תוצאותיו הנוראיות. וכותב רשי בפרשת השבוע כמה קושעון של מחלוקת. שרי ביתם של מטה אינם דנים אלה מיהודי לצורים. וביתם של מעלה אינם דנים אלה מחלוק שונו. ובאבוין המחלוקת אף עטף נספים. גם ילדים קטנים משלמים את המחיר. וגם הם נאנשים. ועל זה כותב רשי כמה קושעון של מחלוקת. כמה זה נורא. ובכל שנה ושנה כמדומני, אני חוזר על דברים שכותב רב חיים ליטאו, תואל הבמס ומתואל הסבא לכל העולם כולו, ולכל הדורות כולם. ובלקות תואל בפער ששויפתם, כותב רב חיים ליטאו על הפסוק, כי אפולו ממחות עבור, בין דם לדם, בין נגע לנגע, בין דין לדין, שערי הקודש אמר, שבפסוקים אלה נרמז מה שמצינו במדרש, שבשעה שחור בן הבית שאלו מלאך אשר עושה את הקודש ברוך הוא, רבוי נשאלו אליו, אתה מקיים את מצוותיך, אתה מקיים את התוירת, כך מצינו גם בבבלי וגם בירושלמי, שהקודש ברוך הוא כביכול מקיים את מצוותיו. שאלו מלאך אשר עושה את הוא אמר אותו, בשוחת הסדומוי, בכיסו ובאופו, יש מצו של כיסוי אדם, פרי דמם נשפך כמים ואין כובר, לא קיימת את המצווה של כיסוי אדם. תאמרת, בואי סבס בנו אלוהי ששחס וביום אחד, צדקיוי בבניו, נשחטו ונהרגו ביום אחד. אתה אמרת, ופינו את הבית, ורק אחר כך ראה הכהן את הנגע. קודם צריך לפנות את הבית. והמשנה אומרת במסכת נגויים, למה צריך לפנות את הבית? כי אתה רחוק לא ממוין המשך ישראל. וכדי להציל את הכלא מתומת אויר, מתומת הנגע, התורה מצווה, קודם כל יש להוציא את הכלים מהבית, ורק אחר כך הכהן מטמא את הבית. ולא קיימת, הרי בית וכל מחמדי העולים באש. ובאמת יש לא כתוב מה ענה הקודש ברוך. אם בכלל ענה, הקודש ברוך הוא לא חייב תשובות לאף אחד. הקודש ברוך הוא מעולם לא הבטיח לתת לנו תשובות על כל דבר. אבל הרי הקודש אומר שבתורה יש תשובה. כי יפול הממחודו בין דם לדם, זה השאלה של כיסוי הדם, בין נגע לנגע, זה השאלה של פינוס הבית, בית דין לדין, אוי סבס מנוי, אני לא יודע למה. התשובה היא דברי ריבוי בשורה. כל המצוות האלה הם ביטוי מה למידת הרחמים. אבל בשעת ריב ומחלוקת אין מידת הרחמים. במידת הדין מושלת בכיפה. וזו התשובה לשאלות הקשות האלה שנוקבות עד אום כזה תאוי מוראו. התשובה אחת היא, דברי ריבוי בשורך. כמה קושעון של שור מחלוקת. ומכיוון שבא ישן יחרב על שנאת חינם, דברי ריבוי בשורך הוא אין רחם. רק מידת זאת. אז כמה צריך להתרחק מהמחלוקת. בעיקר ויועיד השם את אשר לוי, אמר מוישה רבנו, ושוב כותב רש"י, שמוישה רבנו אומר לכורך, אם אתו יכול לך או יכבויקה לערב, אתו יכול לך לא יקעל זה. ומה העניין, מה הקשר? מה זה קשור להפוך בויקה לערב? אמרתי פעם בדרך דרש, לא בדרך פשט, אבל בדרך דרש. בגיטן דף למד ווב, אומרים חזל, אני לא מביאין המול, ונשום אחר פוסם ואין המשיב, ונוי שמיה ושמיך המייסורים, עליהם הכוס הבואים הבואו עבוד כצייס השמש מכורוס. אומר המאירי שם במקום פירושי, למה דווקא עליהם אומר הקודש ברוך הוא בואו עבוד כצייס השמש מכורוס? כי חזר מספרים שבימי בראשית הלבון הבא בטענות, הוא תובע את השמש לדין. והלבון אומר, אין שני מלאכים משם של כתר, אבל זה לא יכול להיות מצב כזה ששני מלאכים משתמשים בכתר אחד. מה עשה הקודש ברוך הוא? הגדיר את השמש והקטין את הירח. ואנחנו תמאים, תמאים לדעת. מה אמר השמש? אנחנו יודעים מה טעם הלבון, אין שני מלוך משם שם בכסר אחד, מה אמר השמש? אז אני מנחש, כך לי ביום, אני לא הייתי שם, אבל כך לי ביום. קודש ברוך הוא מזמין שני הצדדים, קודם כל התובע, מה בפיך, מה הטענות שלך, אין שני מלוך משם שם בכסר אחד, קודש ברוך הוא פונה לשמש, מה אתה אומר? שם שמע, על מה? על מה? על מה שהוא אמר? שואל שמש, מה זה קשור אליי? אני באמת לא הבנתי מה הוא רוצה. על מי הוא מדבר בכלל? אין שני מלוכה משם שם בכתר אחד. שואל השמש, איזה מלוכה? למי הוא מתכוון? אומר הקדוש ברוך הוא לך. והשמש אומר, אני מלך? מה, הוא השתגע? אני מלך, אף פעם לא ראיתי את מלך. חשבתי שאני משרת. אני עבד. הרבי אומר, ואנחנו עושים במלוכה מאלוהי של שמש, עד צייסק רחובם. אני צריך לקום לפני אלוהי של שמש, ואני הולך לשון, רק אחרי צייסק רחובם. איזה מלך אני בדיוק? על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? על איזה מלכוס הוא מדבר? לא עם אלכוס, לא יצרור אני נויסם לכם, אפוס אני נויסם לכם. וזה השמש, וזה מלך אמיתי. השמש לא ראה בעבודה שלו מלכוס. השמש יאמן אין הלובן ואין המלובן. הוא לא יראה לו מה לנו. מה עשה הקודש ברוך הוא? הגדל השמש והגדל השרח, אומר המאירי, זה הבטחה לדורות עולם, לכל מי שנעלה ואיננו עולה. לכל מי שמודקע ואיננו משיב מלחמה שערה, שהקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא יעמוד לצידו. ועליו הכוס אברמה, ואוהב אב כסייס השמש בגדרוסו, השמש היה מן הנעלבים ואינם עולבים. והקודש בו הוא הגדיל את השמש וגדיל את ירח. הוא אומר מוישה רבינו לקורח, אתה בעל רי ומדון, אין לך סיכוי. במי אתה נלחם? בארם הכויד, אויב שולם ורויב שולם. הוא לא ישיב מלחמה שערה. הוא מן הנעלבים ואינם עולבים. אם אתם יכולים לבנפו, יכולים כלערב, ומתי הכל אולי להגדיר את הירח ולהגדיר את השמש, ולעשות הפך ממה שהקודש ברוך הוא יש לך סיכוי, אבל זה בלתי אפשרי. כבר קבע הקודש ברוך הוא זה שהגדיר את השמש והגדיר את הירח. אי אפשר להפוך בוקר לערב. וזה שאומר מוישה רבינו, אין אתם יכולים לחלוק על זה. משום שכבר אמר הקודש ברוך הוא, לא אוהב עוד כדי ששמש. כך צריך לנהוג, לברוח מכל שמץ של מחלויס, להרבות אבו ביחלה ושולם ורויס, וירוצה שתמיד יחלקנו בין תלמיד החכמים, אמר ושולם ויורם. ובזכות השולם, שהקודש ברוך הוא ישלח נבט הסויף, נבט השולם, שנשמע בקור הקסוירס, סויף, שישו את בן אדומי, ונזכה לפי את מושיעת, תזכנו במהר ובמהינו.